מתי ההופעה יוצאת? חמש בדיוק, יוצאת עכשיו. טוב, אנחנו בפסקה של מינוי השופטים, ואמרנו כמה דברים ראשוניים, גם התבנו את הכיוון, אני רוצה להשלים את זה כעת. ההנחה הפשוטה שמצויה ברוב המפרשים היא שמשה מדבר פה על הסיפור שידוע לנו מפרשת יתרו. אלא שהלשון כאן לא לגמרי מתאימה לפרשת יתרו, ואני רוצה לסכם את הנקודות שיוצרות פער מסוים בין מה שמתואר שם למה שמתואר כאן. ראשית, יתרו לא נזכר כאן בכלל, זו נקודה אחת. המינוי מוצא כאן כיוזמתו של משה. שנית, הלשון, לפחות בפסקה הראשונה, אם אתם זוכרים, אנחנו חילקנו את כל הפסקה הזאת מ-ט' עד י"ח לשלוש פסקאות משנה. הראשונה זה עד ט"ו, שמספרת את גופם של דברים, את המינוי. אחרי זה ט"ז י"ז את הציווי לשופטים, אחרי זה י"ח את הציווי לשאר העם. אני חושב שאת זה כבר הזכרנו. אז בפסקה הראשונה בכלל לא נזכר המושג שופטים או משפט, אלא משה משתמש בניסוחים כלליים. כך למשל הוא אומר, אמרו לכם אנשים חכמים ולבונים, ואשימם בראשיכם. פסוק ט"ו, ואתן אותם ראשים עליכם. ראשים, מה זה ראשים? אני לא יודע. אמנם כתוב אחרי זה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שזה בהחלט מתאים ליתרו, אבל גם במונחים הללו לא כלול בהכרח עניין המשפט. שרי אלפים, שרי מאות, בהחלט יכולים להיות מנהיגים לאו דווקא בענייני משפט, ואולי זה יותר מתאים ללשון. גם המושג שוטרים בסוף פסוק ט"ו איננו מלמד בהכרח שבן זוג שלהם צריך להיות שופטים. כי למשל אנחנו מוצאים בפרשת בעלותך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לאסוף 70 איש אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. שם לא, בכלל לא מדברים על ענייני משפט, שם מדברים על ענייני מנהיגות. זקני העם ושוטריו זה עניין מנהיגות שם. זוהי נקודה שנייה, ונקודה שלישית שאינני אליי מזכרתי אותה, הסגנון של משה בפסוק י' ב' לך אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם. השאלה האם המונחים הללו תוככם, מסעכם וריבכם, האם הם מתאימים לענייני משפט. ריבכם בהחלט יכול להתאים בצורה פשוטה, אבל תוככם, מסעכם, יש פה מקום לשקול עד כמה המונחים הללו מתאימים לענייני המשפט. אני רוצה להתחיל דווקא בדברי המפרשים שכן קושרים את זה לעניין יתרו, והנציג המובהק שלהם זה רמב"ן, לראות האם הקישור, למרות הקשיים הללו שהצגנו כרגע, הוא הולך בצורה חלקה, או שמא עדיין נשארים קשיים. ואם נשארים קשיים, ננסות לראות גם את האפשרות האחרת שרמזתי אליה בפעם שעברה בעניין של בעלותך. עשינו את זה, קראנו את הרמב"ן, אני חושב שלא. את הרמב"ן קראנו, אבל רק דיברנו על העניין של בעלותך, אבל לא עשינו את הדבר בצורה מפורטת. אז בואו נקרא יחד, אני אקרא ואתם, או שתסתכלו אם יש לכם או שתקשיבו, את דברי הרמב"ן, מה הוא אומר על שלוש הנקודות הללו. אולי נתחיל בנקודה יותר פשוטה, יותר קצרה נקרא לזה, העובדה שיתרו לא נזכר בסיפור של משה. רמב"ן מתייחס לזה בסוף פירושו לפסוק י"ח. בפסוק י"ח, למעשה זה בסוף דיבור המתחיל ואצווה אתכם בעת ההיא. הוא כותב כך: ולא הזכיר משה עצתו בכאן, ולא אמר דבר בשם יתרו אשר אמר. אז זה ציון העובדה. ונראה בעיניי שלא רצה להזכירו במעמד כל ישראל לענוותו. ענוותו של מי? יתרו. זאת אומרת, כנראה משה כנראה ידע שיתרו נחבא אל הכלים, והוא לא מעוניין שיזכירו את שמו במעמד כל ישראל. בתורת חיים מובא שיש גרסה בטור לגאוותן, או לגנותן, סליחה, לגנותן. לא רצה להזכירו במעמד כל ישראל, לגנותן. אני לא יודע בדיוק מה הגנותן בעניין הזה, זה שהוא יזם משהו שהעם לא יזם, אני לא יודע אם זה גנותן, כי לא תפקיד העם ליזום שינויים בתהליך החקיקה, כך שלא כל כך נראה לי, אבל לא יודע.
הנימוק של יתרו, משהו משם שעם ישראל עם די תרחן.
בנימוק של יתרו? איפה משמע?
פיה.
האם יתרו אומר משהו שמשמע ממנו גנות לישראל? פה, תוכחכם, כן, אבל בדברי יתרו, יכבל ממך הדבר לא תוכל לעשור לבדיך, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה, אני לא יודע, לא נראה, לא זכור לי שיש שם משהו שצריך להתפרש כגנות ישראל, ולא זכור לי שרמב"ן גם פירש את זה כך שם, יכול להיות, לא יודע, לא זכור לי דבר כזה. אני מעדיף את הגרסה לענוותו, אבל לא יודע, צריך בדיקה, ולא הספקתי לעשות אותה לגמרי, לגבי הגרסה. למיטב בדיקתי, ענוותו יהיה גרסה יותר מבוססת. או שלא יהיה לכבוד לו שיזכיר לדור הזה כי אישה כושית לקח. אז לטעם החיה לא יהיה לכבוד, לא פה עוברים נושא. לא שלא יהיה לכבוד ליתרו, לא יהיה לכבוד למשה שיזכיר לעם שלקח אישה כושית.
מה אומר שמזכיר את יתרו, לא אומר ש...
הוא מזכיר את הקשר בינו לבין יתרו. אם הוא מזכיר את יתרו, אז כאילו מזכיר את הקשר בינו לבין יתרו. ויתרו הוא מדיין. אני יודע, מרים ואהרון דיברו במשה, אני לא יודע מה להגיד, כך אומר רמב"ן. לא כל כך חלק, אני מסכים שלא חלק, אבל כנראה שלדעת רמב"ן יש פה איזושהי בעיה. אישה כושית לא מעם ישראל, כנראה, אני יודע, לכאורה. אהרון לקח את אישה רבה ותמיד אדם, אחות נחשון, ומשה לקח אישה שלא מעם ישראל, זה כנראה משהו לא חלק לגמרי. וייתכן שאתה מפני שנמלך בשכינה, ועל פי הגבורה נעשה העניין ההוא. אז זה בכלל להסבר אחר. אומנם יתרו יעץ, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן את האישור, אז אין צורך להזכיר את יתרו. טוב, ריבוי ההסברים מראה שבכל זאת העניין לא חלק. אם היה עניין חלק, היה קל יותר הסבר אחד. זה לא אומר, כמובן יכול להיות שיש לפעמים כמה הסברים, ולפחות אחד מהם צריך לפתור את הבעיה. אבל פה נראה לי שכולם הם לא חלקים לגמרי. בקיצור, האי סגורו של יתרו פה הוא לא חלק לגמרי. אז זאת נקודה שלא נפתרה כל צורכה. לגבי שתי הנקודות האחרות, העובדה שלא נזכר פה שופטים, והעובדה שכתוב תורככם, עשכם וריבכם, נקרא לכם את רמב"ן, כי יש פה איזושהי נקודת חידוש מסוימת בדבריו. נתחיל לקרוא אותו מפסוק ט', ותם תורככם ומסעכם וריבכם. מה זה בכלל? מה הפירוש המונחים הללו? האם כולם ענייני משפט או לא? כותב רמב"ן כך, על דרך הפשט, רמז משה רבנו להם, אמרתי כבר פעם שכשרמב"ן אומר על דרך הפשט, אז הוא רומז שיש פירוש של חז"ל שהוא שונה. אני הזכרתי את זה פעם. באופן קבוע, כשרמב"ן אומר על דרך הפשט, פירושו של דבר שחז"ל פירשו אחרת, וזה שרמב"ן משתמש במונח הזה זה מעין התנצלות. אל תבוא אליי בטענה שאני מפרש אחרת ממה שאתה מכיר מחז"ל, כי אני מפרש על דרך הפשט. חז"ל פירשו על דרך הדרש, וזה על פי ההנחה שיש כמה רבדים לפירוש התורה. כך אני מבין את הביטוי הזה, אבל באופן עובדתי זה גם נכון שכל פעם שונה על דרך הפשט, יש פירוש אחר של חז"ל, אותו הוא יביא במקרה הזה בהמשך. על דרך הפשט רמז משה רבנו להם שלושת הדברים שאמר ליתרו שהיה הוא עושה לעם. בשני, תודה. כמו שפירשתי שם, איפה זה שם? ליתרו, אז נצטרך להסתכל שם אחר כך. והזכירן לישראל ברמז. איפה הזכירן לישראל ברמז? כאן. עכשיו רמב"ן יסביר את הרמז ואחרי זה אנחנו נראה את ה... את הלשון המפורשת, אבל אולי תוך כדי זה, אם תוכלו לפתוח את לשון הפסוקים בשמות י"ח, זה יקל עלינו את הבנת הדברים כאן. הזכירן לישראל ברמז, אמר תורככם כנגד והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אז זה ציטוט של משפט מפרשת יתרו, שרמב"ן מקביל אותו למונח תורככם. מה כתוב שם אצל תשובת משה בפרשת יתרו? כי יבוא אליי העם, זה פרק י"ח פסוק, תזכירו לי. תתבב, כי יבוא אליי העם ידרוש אלוהים, זה תדעין. כי יבוא אליי העם ידרוש אלוהים, זה פסוק אחד קודם, זה תתבב, לא? תתבב, כי יבוא אליי העם ידרוש אלוהים. כך מתחילים דברי משה. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי מן איש ומן רעהו, והודעתי את חוקי אלוהים ואת תורותיו. כך כתוב שם, כדאי להסתכל. אז אומר רמב"ן, מה שכתוב פה תוככם זה כנגד המשפט האחרון של דברי משה שם. והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, כי תורך גדול היה ללמד ליוצאי מצרים החוקים והתורות ופירושם וביאורם וסודם. זה קשור למשפט? לאו דווקא, מהרמב"ן משתמע שזה עניין אחר לגמרי, זה עניין הוראת התורה ומצוותיה גם בלי קשר לאיזשהו הורים שבא במקרה ספציפי לפניו. כן, וריבכם, את אורחכם כנגד והודעתי את חוקי אלוהים ואת תורותיו. לא רק החוקים, גם פירושם, גם באורם וגם סודם. מה שברמב"ן נקרא על דרך האמת. הנחתו היא שכל זה הוסבר לישראל שם. והזכיר מסעכם, על עברנו את אורחכם, שם מסעכם, כנגד לדרוש אלוהים. זה המשפט הראשון של משה, כי יבוא אליי העם, לדרוש אלוהים. מה זה? שהוא העניין תפילה, שמתפלל עליהם. והוא מלשון, ונשאת תפילה. ואל תישא בה בעם רינה ותפילה. רמב"ן מביא שתי דוגמאות שלשון נשא נופלת על תפילה. וממילא מסעכם כאן מקביל לכי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, שלדעת רמב"ן פירושו תפילה. אם לעם יש, אם למישהו יש חולה בבית, הוא בא אל משה שיתפלל בשבילו אל הקדוש ברוך הוא. וריבכם כפשוטו, ענייני המשפטים. אבל יש שלושה מונחים שרק אחד מהם ענייני המשפטים, זה ריבכם. תורככם זה לימוד התורה והמצוות, מסעכם זה תפילה, ורק ריבכם זה משפטים.
למה תורככם ולא תורכי? תורך שלו.
נגרם בגללם, כי הוא צריך ללמד אותם.
עדיין למה שזה התורך שלהם.
אפשר לקרוא לזה כך, כן. בכל תמיד זה התורך שלו, הם מטריחים עליו. בכל מקרה איך שלא תפרש את זה, חי סל לבדי, מה הוא צריך לשאת, אם הם לא מטריחים עליו, אז זה תמיד התרחה היא עליו, אבל היא שלהם. תורח שלהם או בגללם, אפשר, זה לא תורח. במסעכם זה יותר קשה, אני תכף אדבר על זה. תורחכם זה פחות קשה. המבנה התחבירי של מסעכם יותר קשה, אני תכף נגיע. אבל מה כתוב בהמשך? בהמשך כתוב, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים. איזה בעיה הוא פותר עכשיו? הוא מציג שלושה נושאים, אבל על איזה נושא, לדעת רמב"ן, לאיזה נושא הוא מצא פתרון? רק לענייני המשפטים. כל אומר רמב"ן, ואמר, אבו לכם אנשים חכמים נבונים ידועים על הדיינים בלבד. מה זה בלבד? ולא מה? ולא תוככם ולא מסעכם. זאת אומרת, אני לא יכול לבדי לעשות את שלושת הדברים הללו, ולכן ביקשתי להעביר ממני אחד התפקידים, ועם שניים אני אוכל להסתדר. כך צריך להבין את זה. אבל אמר סתם ועשימם בראשיכם, דרך ענבה, מה רע לו במילים ועשימם בראשיכם? אם זה שופטים, היה תרגיל, ועשימם כשופטיכם. אם כתוב ראשיכם, לכאורה זה ראשים לכל הדברים. אומר רמב"ן, לא, זה רק עניין השופטים. אז למה כתוב ועשימם בראשיכם? דרך ענבה, איזה ענבה יש פה?
שמשל הוא היחיד ששואל.
כן, זה להגיד, כאילו לצמצם את סמכויותיו ולהרחיב, לפחות מבחינה פורמלית, הגדרתית, את הסמכות של האנשים שהוא מינה, אבל בפועל אין להם אלא תפקיד המשפט. זה פירוש רמב"ן. ואז רמב"ן פתר לכאורה שני קשיים. הוא הודה מצד אחד שהמונחים תוככם ומסעכם וריבכם לא מתייחסים רק לענייני משפט, אלא לעוד שני נושאים, אבל פתר את זה בכך שכל המושגים הללו כבר נמצאים בפרשת יתרו, אז זה לא רומז לנתק בין הפרשה שלנו לפרשת יתרו. וההיגיון של משה הוא כזה, אני לא יכול לטפל בכל הנושאים, לכן אני מעביר נושא אחד. ומה שכתוב הסימן בראשיכם לשון כללית זה דרך הנבא. אז כמה פתרונות הללו הם חלקים או לא, יש מקום לתמור. לגבי ועשימם בראשיכם, אני יודע מה העניין דרך הנבא, אם ההגדרה היא הגדרה יותר ספציפית, אז מה יש לו להגדיר את זה בצורה יותר רחבה? אגיד, את המציאות כמו שהיא. וגם לגבי ההגדרות שלו לתוככם, מסעכם ולבכם, יש מקום לתמור. תוככם אפשר להבין, אבל מסעכם נדמה לי שזה יותר קשה. מדוע? כי מסעכם, מה פירוש? המסע שלכם. אבל שוב פרש את זה לעניין תפילה, איזה פסוקים הוא מביא כדוגמה? ונשאת תפילה, ואל תישא באדם רינה ותפילה. הפועל נשא בענייני תפילה, על מה הוא נופל? למה קוראים לתפילה נשיאה? כי אתה נושא את מה? סליחה, אתה נושא את התפילה. כנראה התפילה היא עולה, אתה מרים אותה ואתה גורם לה לעלות למעלה. האם שייך לומר על זה מסעכם? זה לא מסעם, זה אולי תפילתם שאני נושא אותה. לקרוא לזה מסעכם, זה לא כל כך קל, אולי שוב מסע של תפילה שהוא נגרם בגללכם. זה לא לגמרי חלק, ההרגשה הפשוטה, האינטואיטיבית של מסעכם, מה פירושה? המסע שלכם עליי. ואם כך, אז זה לא בדיוק העניין של התפילה, אבל נראה יותר מאוחר את האפשרות האחרת. אני רק מפנה את תשומת לבכם לכך שאבן עזרה, שרמב"ן פה פיצח למעשה את פירושו של אבן עזרה. אבן עזרה כותב, תורככם, אני קורא אבן עזרה אצלנו, פירוש תורככם, להבין אנשים פתאים המצוות. אז זה מתאים לרמב"ן. אין הבדל קטן, שרמב"ן אמר, הוא פירושם, הוא באורם וסודם. או שאבן עזרה לא אמר סודם, כנראה שהעניין של הסוד אצל אבן עזרה תופס משקל פחות, או שהוא קיצר. אני מדלג לרבכם, רבכם זה עם זה. אז תורככם ורבכם, מקביל לרמב"ן, מה לגבי מסעכם, אומר אבן עזרא, שביקשו לחם ומים ובשר, כמו, ולשום את מסע כל העם הזה. מאיפה הציטוט הזה? זה מבעל אותך. זה הרבה יותר מתאים. לא אוכל נוכל לבדי לסדר כל העם, לשום את מסע כל העם, מה ההקשר שם, עבר לנו בשר ונוכלה. זה מסעכם, לשאת אתכם. אנוכי הריתי את העם הזה, ואנוכי הריתי, כי תאמר אליי, שאהו בחקיך, כאשר יישא, הפועל לשאת, מאוד דומיננטי בפרשה שם, והוראתו לא לשאת תפילה, שאין איזה משקל בכלל, לשאת הכוונה לשאת את העם, הכוונה מליצית, זה דבר קשה. אז מה יצא שבן עזרא בראשון ובשלישי כמו רמב"ן, באמצעי לא, וכאן הוא פותח פתח לומר שמשה מדבר פה לא רק על העניינים שכתובים בפרשת יתרו, אלא גם על נושא שכתוב פרשת בעלותך. אם כי אבן עזרא לא ממשיך את הרמז הזה, הוא לא אומר שההמשך מתייחס גם לענייני בעלותך, אלא ככל הנראה הוא רואה גם את ההמשך כעניין של שופטים, אם כי קשה לדעת בוודאות. אבל אני רק רוצה להעיר שמחלוקת אבן עזרא ורמב"ן פה מתאימה למחלוקתם בפרשת יתרו. וזה אני לא יודע אם יש לכם, לפחות לא לתומכם, אז אני אקל עליכם ואקרא. בפרשת יתרו, אותה מחלוקת יש בין רמב"ן לבין אבן עזרא. אתם זוכרים איך רמב"ן פירש את הביטויים שם על פי הרמז שהוא אמר כאן? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, מה זה? תפילה. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטי בין איש ובין רעהו, זה ברור שזה משפטים, והודעתי חוקי האלוהים ואת תורותיו, זה ללמד תורה. אז באמת ככה אומר רמב"ן שם, אני רק אקרא לכם את לשונו. רמב"ן כותב, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, זה פסוק ט"ו. השיב משה לחותנו, צריכים הם שיעמדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים לפניי. יש כל מיני עניינים, מה הם? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, זה הדבר הראשון. מה פירושו? אומר רמב"ן, להתפלל על חוליהם ולהודיעם מה ידבר להם. מה זאת אומרת? להתפלל על חוליהם ולהודיעם מה תהיה התשובה. כי זה יקרא דרישת אלוהים. וכן יעשו עם הנביאים, כמו שאמר, לפנים בישראל, כה אמר לבדכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרואה. וכן, ודרשת את השם מאותו למור, היחיה מחולי זה, שיתפלל עליו ויודיענו אם נשמעה תפילתו. וכן, ותלך לדרוש את השם. אז בוא ניקח את שתי הדוגמאות הראשונות, וניקח את הדוגמה השנייה. הדוגמה השנייה, ודרשת את השם מאותו למור, היחיה מחולי זה. זה מוכר? איפה זה? ודרשת את השם מאותו למור, היחיה מחולי זה. לא, חזקיה? לא, 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 זה לא חזקיה, ודרשת את השם. שנעמן מגיע לאלישע. מה? איך זה ודרשת את השם לאותו? זה החזיה, שמיטב זיכרוני. מלכים א', לא, מלכים ב' צריך להיות. במלאכים ב' פסוק ז', מה אמרתם? אני חושב שאני תראיתי אתכם, אמרתם נכון. ויבוא אלישע דמשק, כן, אז לא בדיוק נעמן, אבל המלך אומר לחזאל, מלך ארם אומר לחזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוהים ודרקת את השם מאותו למור, איכם יכול לזה. מלך ארם שולח את חזאל לאלישע שישאל אותו לדרוש בהשם למור, השם יכול לזה. אז זה מתאים למה שרמב"ן אמר, להתפלל על חוליהם. מה לגבי הדוגמה הראשונה? כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים לכו ונלכה עד הרואה. זה מאיפה לקוח? שמואל. שמואל, למשל, זה גם כן להתפלל על חולי?
חמורים.
אבל הוא חפש אתונות. אז רמב"ן אבל אמר, כי יבוא אליי לדרוש אלוהים להתפלל על חוליהם.
שגדל, עקרוני.
לא, רמב"ן הגדיר את הכלל, לדרוש אלוהים להתפלל על חוליהם. אז יכול להיות שזה כלול בהמשך המשפט, אמרתי שיש המשך, להתפלל על חוליהם, ולהודיעם, כך אומר רמב"ן, מה ידבר עליהם? יכול להיות שזה כלול להודיעה מה ידבר עליהם. יש גרסה ששם כתוב לא להודיעה מה ידבר עליהם, אלא להודיעה מה שיובד להם. זה מתאים יותר. להתפלל על חוליהם, א', ולהודיעה מה שיובד להם. ואז שתי הדוגמאות מתאימות. אז אני לא יודע מי תיקן. האם תקנו את להודיעה מה ידבר עליהם, להודיעה מה שיובד להם על פי הדוגמה? או שזה המקורי, וזה מתאים לדוגמה בצורה יפה. גם מפלל על חוליהם, וגם להודיעה מה שיובד להם. יש מקום לשקול את העניין הזה, זה לא כל כך קריטי ברגע זה. אז זה לגבי, כי יבוא אל העם ידרוש אלוהים. אחרי זה ועוד אומר רמב"ן, שאני שופט אותם. את זה, זה פירוש למה? להמשך, מה ההמשך בשמות? כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטי. אז הוא מצטט, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטי. ועוד, מה הדבר השלישי? אני מלמד אותם תורה, ואז יבוא איזה ציטוט? והודעתי את חוקי אלוהים ואת תורתיו. אז זה שלושה דברים. רמב"ן לא מסתפק בזה, הוא אומר שהדברים הללו רמוזים גם בתשובת יתרו. מה אומר יתרו בתשובתו? אומר יתרו בתשובתו, לא טוב הדבר שאתה עושה וכו' וכו', אז מה הוא מציע לו? אולי מישהו יקרא?
מי
מה? כן. היה אתה לעם, כן, כך כתוב, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, ודעת אתם את... וזרת אתם את החוקי, איך כתוב?
חוקי את התורות, ודעת להם בדרך יחובה ואת המעשה אשר יעשה.
ואחרי זה אתה תחזה. נו, למה הוא לא מתחיל ישר ואתה תחזה? מה כל ההקדמה הזאת? אז אומר רמב"ן, מהקדמה יתרו רומז למשה, ששני הדברים הראשונים יכולים להישאר אצל משה. רק הדבר השלישי צריך לשנות. היה אתה לעם מול האלוהים, על מה רמב"ן יפרש את זה? תפילה. והזרת אתם את החוקים ואת התורות, זה ללמד את העם תורה. ואתה תחזה, זה תחליף למשפטים, כך באמת אומר רמב"ן. ואז זה מתאים אצלנו יפה. למה משה מזכיר פה תוככם, עשכם ורבכם? כי זה מה שהיה, זה מה שאמר לי יתרו. ומתוך השלושה האלה יתרו הציע לו להחליף אחד, אז לכן הוא אמר, אבו לכם. כך מפרש רמב"ן. אבן עזרא שם כותב, בהתאם למה שהוא אומר אצלנו, כזכור אבן עזרא משלושת הדברים האלה, הוא אמר רק שני דברים. איזה? ללמד מצוות, ללמד מצוות ולשפוט. את מה הוא לא הזכיר? את?
תפילה.
אז השאלה היא איך הוא יפרש את כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים. כי בהודעתי את חוקי האלוהים ואת תורתיו, זה פשוט. ושפטים אין אישורים אליו, זה פשוט. נשאר לנו רק לדרוש אלוהים. אומר אבן עזרא, השם משה אני עושה שני דברים, אני קורא בשמות. האחד, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, ואתה לדרוש תורתו. אז איך הוא מפרש לדרוש אלוהים? לדרוש תורה. והדבר השני, כי יהיה להם דבר בא אליי, והשיב על האחרון תפילה ושפטי בין איש ובין רעהו, והודעתי לחוקי אלוהים ותורתיו. זה מעניין, אבן עזרא לוקח את התשובה, את דברי משה כמחולקים לארבע תלאות, לא לשלוש, ולא לשניים, לארבע, אבל הארבע זה שני זוגות. כי יבוא אל העם ידרוש אלוהים אחד, כי יהיה להם דבר בא אליי שניים. ושפטי בין איש ובין רעהו שלוש, והודעתי לחוקי אלוהים ותורתיו ארבע. שניים ושלוש הולכים יחד, אחד וארבע הולכים יחד. זאת אומרת, שניים ושניים בסדר הפוך. כי אין דבר בא אליי, זה לדרוש תורתו, ועודתי את חוקי אלוהים ואת תורתיו, זה כנגדו. לא, כי יבוא אליי מדרוש אלוהים, ועודתי את חוקי אלוהים ואת תורתיו, זה כנגד זה. כי אין דבר בא אליי, ושפטי בין איש ובין רעהו. אז זה שני דברים. זאת אומרת, בסך הכל רמב"ן זה פיתוח של דברי אבן עזרא. אבן עזרא ראה שני דברים, רמב"ן ראה שלושה, ואז הוא יצר הרמוניה בין שמות לבין דברים. אבן עזרא שראה רק שני דברים בשמות, אז שהוא מצא בדברים שלושה, אז הוא אמר שמסע אחר חורג משמות ומגיע לדברים. רמב"ן לא, במדבר. רמב"ן לא רצה שתהיה חריגה, אז הוא העיר על שלושה דברים בשמות, וזה מקביל שלושה דברים בדברים. כדי להשלים את התמונה, אני רק אקרא לכם דברי רשב"ם בשמות. רשב"ם כותב, מה זה כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים? כותב רשב"ם, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כלומר, אני לבדי צריך לשאול אל אלוהים, ואין בהם רגיל לדבר אל אלוהים, כי אם אני לבדי. זה ברור, מה לשאול אל אלוהים? הוא לא אומר מה. אבל אחרי זה כשהוא מדבר על עצת יתרו, כותב רשב"ם כך. היה אתה לעם מול האלוהים, אומר רשב"ם, לאותם דינים שצריך לדרוש אלוהים. אז איך הוא מפרש לדרוש אלוהים? לאותם דינים שצריך לדרוש אלוהים. מה פירוש? אולי אני אמשיך את המשפט. אתה תשמע מה יאמר לך הקדוש ברוך הוא והזרת אתם, וזהו הדבר הקשה יביאו אליך. אבל שאר דינים ישפטו הם. אז איך הוא מפרש? כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים. לדרוש מה? לדרוש משפט על מקרה מסוים. ואז, לא דווקא צופחה, זה כל ריב שיש ביניהם, באים לדרוש אלוהים. ואז אם אני יודע, אני אומר להם, אם אני לא יודע, אז אני, ודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, אני מלמד אותם את החוקים לא באופן כללי, אלא רק על ענייני המשפט. זאת אומרת, יש כאן, אם תרצו, הדרגתיות. לדעת רשב"ם, על כמה נושאים מדובר בשמות?
אחד בלבד. את הכל הוא מסביר על אותו נושא. הוא אומר אין שום כפילות. העם בא לדרוש אלוהים, דהיינו לדעת, מה המשפט על המקרה הספציפי. אני שואל, בודק, ואם יש לי תשובה, אני אומר, אם לא, אני פונה הקדוש ברוך הוא. ואז יתרו אמר לו, מה שקשה תשאל אתה, מה שלא קשה תיתן להם. בא עם הנדרה אמר שני דברים, לשפוט וללמד. ברמב"ן אמר שלושה דברים, לשפוט, ללמד ולהתפלל. ואז הרמב"ן יצאה התאמה עם סט הדברים. אני לא נכנס כעת להכרעה בין הפירושים השונים, אבל לי נראה שפירוש רשב"ם בשמות הוא הפשוט ביותר. אבל בכל מקרה, גם אם לא נלך כך, נדמה לי שפירוש המילה מסעכם בדברים, לפרש אותה על עניין תפילה, כמו שרמב"ן אמר, זה דבר קצת קשה. אבל אם אני מפרש, תוככם, מסעכם, אם אני הולך לפי אבן עזרא, אז מסעכם רומז זה במדבר, נכון? אבל אני יכול לפרש את כל המונחים כרומזים לבעלותך. גם תוככם, גם מסעכם וגם רבכם. אפילו את רבכם, כיצד הזכרתי את זה בפעם שעברה? איך אני יכול לפרש רבכם כרומז לבעלותך דווקא? לא ריב בין שניים, אלא איפה מצאנו ריב?
בין
השם. למשל? על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למורה השם מקרבנו עם עין. מה תריבו נעמדי? מה תנסו את השם? לא רק ריב עם השם, גם ריב עם משה, אבל לא ריב בין שניים, אלא ריב במובן של תלונות, שהם באים ומתקודדים עם משה, רוצים כל מיני דברים, ואז זה כמו מסע אחר, זה כמו תוך אחר. זאת אומרת, יש אפשרות בכלל לפרש, אם אני לא אצא מנקודת הנחה הכרחית, שהמפרשים יצאו ממנו, שהפרשה בדברים עומדת בהכרח, הפרשה בשמות, אז יכולתי לקחת את כל השלישייה, תוך אחר, מסע אחר ורבכם, לפרש הכל על בעלותך. במילים אחרות, אם נחזור ונקרא את הפסוקים מדברים, לכאורה, רק שלא נגיע לפסוק ט' ז', אין לנו שום סיבה של ממש לפרש את זה דווקא על יתרו. איך יצא לבדי תוככם, עשיכם ורבכם? זה בדיוק הפרשה בעלותך. לא אוכל אנוכי לבדי לעשות את כל העם הזה, כי כבד ממני. אם ככה את רוצה לי, אורגני נהרוג. יש מסע כבד, יש תורח רב, והם רבים איתי כל הזמן, מתולנים. מה ההמשך אצלנו? אמרו לכם אנשים וכו', ועשימם בראשיכם. בראשיכם למה? להנהיג, מי אמר לשפוט? ויקח את ראשי שבטיכם, אתם אותם ראשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. אז אמנם ההיררכיה הזאת מוכרת לנו מאיפה? מיתרו, אבל היא כשלעצמה לא מחייבת דווקא שופטים. וגם ושוטרים לשבטיכם, כבר אמרתי, דווקא בבעלותך כתוב זקני העם ושוטרה. אבל מצד שני, אין אזכור בפסקה הזאת של המילים העיקריות בבעלותך, כי מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אספה לי 70 איש, וזקני העם ושוטריו, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. איפה פה הצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם? אין פה. חוץ מזה שפה בהמשך כתוב מפורש, ואצווה את שופטיכם. אז אי אפשר לומר שזה רק בעלותך. מצד שני, אי אפשר לומר שזה ממש יתרו, אלא אם כן אני אכנס לדחקים. אז מה האלטרנטיבה? אולי אני רק אגמור את התמונה, ואז נשמע הצעות. אמרתי את זה הפעם שעברה. מאוד יכול להיות שמה שמשה רוצה לומר כאן זה לא את זה ולא את זה באופן פרטי, אלא את הצד השווה של שני הדברים. כי אם תשימו לב, יש מקום להניח ששתי הפרשיות, יתרו ובעלותך, אני מתכוון לפרשיות הקטנות, מינוי השופטים ומינוי הנביאים, המנהיגים, עברו בזמן מקביל. שני המקרים, אם אתם תשבו, תראו שזה סמוך לנסיעה הראשונה. בפרשת יתרו, אמנם זה נמע לפני מתן תורה, אבל אם יש חוקי אלה מתורתיו, זה כבר אחר מתן תורה. ויתרו, איכשהו נקרח, שמו נקרח בנסיעה. אותו דבר בפרשת בעלותך, זה נמצא מיד סמוך לנסיעה, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם. אז אפשר לראות את זה בזמנים מקבילים, וגם הרעיון הוא דומה. מה הרעיון הדומה? מה המחנה המשותף של שתי הפרשיות? שמשה מאציל סמכויות ממנו אל איזושהי שכבה בעם. מה ההבדל? אז זהו שפרשת יתרו, משה מאציל את הסמכויות של המשפט, ואילו פרשת בעלותך, משה מאציל איזה סמכויות? סמכויות של ההנהגה. באופן יותר מדויק, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, שזה מתבטא בעניין של נבואה. אז יש את ההנהגה ששורשה זה החוכמה, המשפט שורשו בחוכמה, וההנהגה של עם ישראל שורשה בנבואה. משה הוא גם הנביא. השופט, ורגע שהוא מגיע למסקנה שלבד הוא לא יכול, הוא מעציל סמכויות לקבוצה מסוימת, סמכויות של משפט ששורשם בחוכמה, לקבוצה מסוימת, סמכויות של הנהגה ששורשם בנבואה, ואז הוא לא המנהיג היחידי ולא השופט היחידי. ואולי זה הראה במקביל, השבר הזה הראה במקביל, אבל מה שחשוב יותר מעינינו זה לומר אצלנו שמשה רוצה להדגיש את הצד השווה של שתי הפרשיות, דהיינו את העובדה שההנהגה שהייתה מרוכזת אצל משה, התפצלה ועברה לשכבת ביניים, הן בצד של ההנהגה, הן בצד של המשפט, וזה לא משנה כרגע, העיקר יש כאן לשנות משתי הפרשיות, שבסך הכל הנהגתו של משה, בכל פעם שלא יהיה, הפסיקה להיות ריכוזית, והפכה להיות מפוזרת לקבוצות ביניים, כן. לא, לא, אני מסביר לך, הפסקה הראשונה נעדרת סממנים ייחודיים לכאן ולכאן, ומצד שני כוללת לשונות מכאן ומכאן. ובכך הוא רוצה לדבר על שני הדברים כאחד. אז הוא מרשה לעצמו לקחת לשונות משני הצדדים, גם תוככם עשיכם ריבכם, שעל פי פשוטו לפי דעתי זה בעלותך, אבל במילה ריבכם אפשר אם תרצו להכניס את העניין של המשפט, וגם שרה יפים שרה מאוד שלקוח ויתרו. אז אני מגדיר את תשובתי שגם הפסקה הראשונה מדברת על הצד השווה של שתי הפרשיות, על ההנהגה, הן בצד המשפט, הן בצד ההנהגה, שהייתי צריך לפצל אותה לקבוצות נוספות. עדיין נשאלת השאלה, אז למה הוא צריך להוסיף את שתי הפסקאות האחרות של מצבי שופטיכם ומצבי אתכם? אבל זה נשיב כחלק מתשובה לשאלה הכללית, למה כל הנושא הזה בכלל נמצא פה? הלוא כל הבירור שלנו הוא בירור ביניים, שהשאלה הכללית היא, מה כל זה עושה? אמרנו זה מאמר מוסגר, במסגרת הלאום של משה, שהוא מתאר את המסע הראשון שנכשל במרגלים. אז מה נכנס פה כל עניין מילי השופטים? הלא, יש הרבה דברים שלא נזכרו בתיאור ולא צריכים להיזכר. למה מילי השופטים נזכר ולמה במאמר מוסגר? אז זה שבמאמר מוסגר הזה אנחנו מבינים כי זה קוטע את הרצף. הרצף הוא המסע עם הכישלון שלו במרגלים מול המסע השני. אבל בכל זאת, מהי תרומתו של הקטע הזה אל היחידה הכללית? אז שוב, אני רוצה קודם להפשיד את פירוש רמב"ן ואז להוסיף את דעתי, ובזה אני נסיים את הנקודה הזאת. רמב"ן עונה על השאלה הזאת וכותב בפירושו לפסוק בדברים, בפירושו לפסוק ת' ואמר עליכם בית האי למור, אני קורא פסוק ת' תן יותר רמב"ן מהעיר שזה מאמר מוסגר, מה שאנחנו כבר אמרנו לפני כמה שיעורים. קודם שאמר לנו השם בחורב רב לכם שבת בהר הזה, זאת אומרת פה זה נזכר לכאורה לאחר הציווי לנסוע, נכון? רב לכם שבת ואז ואמר עליכם. אבל אומר רמב"ן בפועל זה קרה לפני, אבל דעת אתה אומרים קודם מתן תורה ביתו. אז אם כך, אז למה זה נזכר פה? ולא נזכר פה אלא כתוב בעת ההיא, לכאורה זה אומר שזה היה אז. אומר רמב"ן וטעם בעת ההיא בשבתנו בחורב, אלא כמה בעת ההיא באותה נקודת זמן מדויקת לאחר הציבון, אלא בהקשר הכללי שהיינו בחורב. זה בדיוק, או ניסוח קצת שונה, אבל אותו רעיון של מה שאנחנו אמרנו, שהביטוי בעת ההיא לפחות בדברים לא מציין בהכרח דבר שקרה באותה נקודת זמן, אלא כמו שהיינו אומרים היום, בהקשר לכך, ראינו באופן כללי בתקופה הזאת. אז למה זה נזכר בכל זאת? אבל נזכיר זה בכאן, למה זה נזכר ולמה דווקא לא במקום? לומר, וכאן התשובה של הרמב"ן, אני מבקש לשים לב אליה, הנה, קיבלנו את התורה, והיו עליכם שופטים ושוטרים, לשפוט ולהנהיג אתכם. והנה היינו מוכנים ומזומנים לבוא בארץ. והניסה מחורב, להתגלנו, עם שופטנו וזקננו, ותקראו אליי כולכם, עם חכמכם וראשיכם, ותקשתם מרגלים, ונתקלקל העניין. כלדעת רמב"ן, איזה נקודה רוצה משה להדגיש בזה שהוא הוסיף את כל פרשת מינוי השופטים? כן, הוא רוצה להראות שבעצם מצד ההכנות הכל נעשה. שלא תתנו את הכישלון שאני רציתי להגיע אליו באיזושהי הכנה שלא הוכנה כראוי. אומר משה, לא, אני עשיתי את כל מה שאפשר, לא רק אני, גם הקדוש ברוך הוא, קיבלנו תורה, שופטים סידרתי לכם, שוטרים סידרתי, זקנים, גלים, הכל, הכל היה מאורגן. ובסופו של דבר העניין התקלקל, מדוע? בגלל מה תקרבו אליי, בגלל בעיה שאתם העליתם שהיא לא חלק מחוסר ההכנות שלי. במילים פשוטות, משה מוסיף את הקטע הזה כדי להדגיש ולחזק ולבסס את ההנחה ואת הרעיון שלא היה, לא הייתה שום סיבה אחרי לכישלון חוץ ממה שהוא עתיד לדבר אחרי על המרגלים. כל השאר הדברים היו מסודרים ופרשת מינוי השופטים באה להדגיש את זה. אלא שבהסבר הזה רמב"ן קצת סוטה מלשון הכתוב, כי כשהוא רוצה להגיד שהכל היה מסודר אז הוא רוצה לכלול כל מיני דברים. את מה הוא כולל? נקרא שוב, הנה קיבלנו את התורה, אז הוא כולל את התורה, קבלת התורה, שופטים, שוטרים, וניסה מחורב להתגלנו עם שופטנו וזקננו. לא כל מה שהוא מזכיר כאן נזכר מפורש בכתובים. שופטים ושוטרים נזכרים, אבל לא כל הפרטים נזכרים. למשל, המשפט הראשון, הנה קיבלנו את התורה, משה אומר את זה? בפירוש הוא אומר את זה, הוא אולי אומר, אבל הוא אומר את זה מפורש, לא. דגלנו, הוא אומר, וניסה להתגלנו, זקננו, זאת אומרת, רמב"ן מוסיף פה כמה פרטים לתוך דברי משה כדי להדגיש את הרעיון שדאגתי לכל הדברים. אבל משה עצמו לא אומר.
אתה לא חייב להסביר, זה לא
נשאר גם מעבר. כן, אז קודם כל אני רוצה להראות שהניסוח הזה שהכל היה מוכן, הוא נכון שהוא לפי דבר הרמב"ן, אבל בכתובים ההדגשה היא רק על מינוי השופטים. אז יש כאן איזשהו ניסיון להרחיב את זה כדי לחזק את הפירוש, אבל זה כבר מפספס את הדיוק בלשון. אבל מעבר לזה, כמו שנאמר פה נכון, לא צריך את זה לגוף הפירוש. אפשר לומר, דאגתי לכל מערכת המשפט, ואף עד לכן אתם נכשלתם. אז צריך לדעת מה כתוב בפירוש ומה נוסף. עוד הערה אחת, אבל הפעם נתמוך בפירושו של רמב"ן, היא כנראה רמוזה בדבריו. רמב"ן משווה את ההכנות של משה שהיו לטובתם, עם הכישלון של העם שהיה כמובן לרעתם. האמת היא שרמב"ן רומז לנו שהכתוב משווה, כי איך מתחיל תיאור פתע מרגלים באיזה משפט? ותקרבון אליי כולכם, למה צריך להקביל את זה? איך מתחיל הסיפור של מינוי השופטים? יותר ממה תקרבו אליי, תקרבו אליי כולכם ותאמרו. ואיך מתחיל הסיפור של מינוי השופטים? ואומר עליכם, בית ההיא, יש משהו שאני אומר לכם ויש משהו שאתם אומרים לי. מה שאני אומר לכם זה דבר שלטובתכם, כל מינוי השופטים. מה שאתם אומרים זה בסופו של דבר גרם לכישלון. אם תרצו, אתם יכולים להוסיף עוד הקבלה. והייתה בעיניי לעומת, ותאמרו אליי, טוב הדבר. אז יש דמיון בין שתי התזכרות. אבל אני רוצה להוסיף נקודה קצת שונה, שיכולה להשתלב בפירוש דברי רמב"ן, אבל יכולה גם לעמוד לשני עצמה, איך שתרצו. אני רוצה לומר כך, על פי דרכנו שאמרנו שהדגש פה לא המינוי השופטים, אלא אנחנו אמרנו שאם הדגש היה מינוי השופטים, אני צריך להגיד את זה בפירוש, כדי לשנות, שקושרים ישירות לפרשת יתרו, ולא לשנות כלליים, תוכחים יפלחים ורבחים, אמרו לכם אנשים, עשימן בראשיכם, זה לשנות של הנהגה, לא דרכה של משפט. אז הוא לא תיקן, רק להדגיש ותיקן בערכת המשפט באופן יותר ספציפי. על פי דרכנו זה לשנות כלליים שמדברות על העברת ההנהגה. אז מה זה שייך לך? אפשר היה לתרגם את דברי רמב"ן גם לניסוח שלנו, אני מעדיף לנסח את זה אחרת ולומר כך. בעצם משה אומר בפסקה הזאת של אומר מוחזר, שהוא בעצם יצר מעמד חדש בעם. עד אז היה העם והיה משה, מנהיג אחד. והיו כולם צריכים לשמוע בקולו של משה. לא היה מעמד ביניים שיכול היה להתחרות עם משה על נפש העם. הוא היה לבד. אלא מה אומר משה? ראיתי שזה לא הולך. האובייקטיבי זה לא הולך. ואם אני אמשיך כך, העסק לא יחזיק מעמד. אז לטובת העניין, מה עשיתי? יצרתי מעמד ביניים. עכשיו לא משנה אם זה בנושא משפט, בנושא נבואה, נקרא לזה בנושא הנהגת העם באופן כללי. יצרתי מעמד ביניים. שיש לו סמכות לגביכם, והוא צריך להטיל את מרותו עליכם. זאת אומרת, אתם עכשיו פונים לא ישירות אליי, אלא במקרים רבים פונים למעמד הביניים. אבל עדיין אני צריך להימצא בראש הפירמידה. ומניין, והדבר אשר ישב מכם, תקריבו אליי ושמעתי. ולא זו בלבד אלא שדאגתי שהמעמד החדש שיצרתי לא ייצור אנרכיה, ולכן נוצרו שתי הפסקאות האחרות. בעצבי את שופטיכם, שמוע בנוכחכם, אבל לא אשר ישב מכם תקים אולי ועצבי אתכם. מה, למה הוא הוסיף את זה? לומר שהוא לא סילק את עצמו, הוא יצר מעמד ביניים, אבל הוא עדיין נמצא בראש הפירמידה ומשתדל לדאוג שהמעמד הזה יתפקד כראוי וגם שהעם ייתן לו את הגיבוי הראוי. אני עדיין בשטח, אבל בפועל יש מעמד ביניים. מה קרה בסיפור המרגלים? ותקרנו לי כולכם איזה עומד מול זה, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. קבוצה, שום קבוצה שתהיה איזושהי דרגת ביניים. ויקח מכם 12 אנשים, זה מזכיר את הלשון, ויקח את ראשי שבטיכם. באו האנשים ואמרו משהו, ואז התחיל הכשל. במה, איך אפשר להצביע על נקודת הכישלון? מהי הסיטואציה שגרמה לכישלון? יש את העם, כמה קבוצות יש? יש את העם, יש את המרגלים, יש את משה. מה היחסים ביניהם? המרגלים מה אומרים? אמנם הארץ טובה, אבל אחר נאמץ את לבבנו ללא, עם גדול ורל, ערים צורי גדולים וכו' וכו'. מה משה אומר? הוא אמר עליכם, כמו שכתוב בהמשך, אל תראו ואל תרצו בפניהם. ובדבר הזה אינכם מאמינים. והעם צריך להכריע דעתו של מי לקבל. משה אומר דבר אחד, המרגלים אומרים דבר אחר. את מי הם קיבלו דעתו של מי? דעתו של מי של המרגלים. הייתי אומר כך, משה אומר להם, כמו שאני יצרתי מעמד ביניים, גם אתם יצרתם איזשהו מעמד ביניים בתקופת שלוח המרגלים. לא סמכתם על דבריי לבד, ביקשתם מעמד נוסף. עכשיו, העצם הבקשה, והייתה בעיניי הדבר, כמו שבעיניכם היה טוב מה שאני אמרתי, גם אליי היה טוב יותר יום עליהם. למה? שרק עם יצירת מעמד ביניים זה לא דבר שלילי, להפך. זה יכול להיות טוב, אם זה נקרא. כמו שאני לא ראיתי שלילה, להפך, ראיתי חיוב בהקמת מעמד ביניים, גם של מנהיגים, גם של שופטים, כי אני לא יכול לבד. אז גם אתם רוצים לשלוח קבוצה שתבדוק, תיתן דין וחשבון, זה גם כן טוב. מה רע בזה? מתי התחילה הבעיה? כשאתם נשמעתם לעמדה של הקבוצה הזאת בניגוד לעמדה שלי. כלומר, המעמד החדש הזה כביכול בא במקומי. ואז הייתי מנסח את זה כך. משה מקדים את פרשת מינוי השופטים לומר, הרעיון של יצירת מעמד ביניים היה הרעיון שלי. אני אמרתי לכם שאני לא יכול לבד. אני איכשהו רופפתי את הקשר ביני לבינכם, אבל למה עשיתי את זה? עשיתי את זה לטובתכם, כי זה דבר של עצמו טוב. והשתדלתי שיהיה קשר. ואתווה את שופטיכם, ואתווה אתכם, אשר יקשה מכם תגידו לא ישמעתי. אבל אתם אימצתם את הרעיון בהקשר אחר, וביקשתם קבוצה, ותקרימו אליי יום נשלחה. אמרתי בסדר, כי לכאורה זה דומה למה שאני עשיתי. אז למה אני לא אתן לכם לעשות מה שאני עשיתי, אם צריך מה שצריך? אבל אתם ניצלתם את זה במובן השלילי. זאת אומרת, אני כאילו יזמתי משהו, ואתם לקחתם את הרעיון שבו, אבל משכתם אותו לכיוון שלי. ועל פי זה יוצא שהכישלון בסופו של דבר שמשה מגדיר את תחילתו בעצם הרעיון של יצירת מעמד ביניים, אם כי הוא כשלעצמו לא דבר שלילי, משה לא מתחרט עליו. הוא כשלעצמו רעיון טוב. אבל כאשר מנתקים אותו ממקורו ונותנים לו מעמד עצמאי, ושומעים לו בניגוד למי שיצר אותו, ויקח מכם, בניגוד למי, הלו אני שלחתי אותה, ואתם שומעים עליהם בניגוד לי, פה מתחיל הפישה. זוהי ההשערה שלי, למה משה מקדים את פרשת מינוי השופטים, היא לא כתובה מפורש, היא רק רמוזה בעצם ההקבלה שיש בינה לבין פרשת המרגלים, אבל מעבר לזה אני לא יכול להוסיף דבר, מי שירצה לתת הסבר אלטרנטיבי מוזמן. אני אוסיף עוד משפט אחד קצר, אני מבין שאתם צריכים לצאת כמה דקות לפני שהשעה יוצאת, אז אני רק, אלא אם כן תגידו שאני אפשר לצאת בחמש, אני מניח שזה יהיה לחוץ מדי. אז אני אוסיף רק על משפט אחד, ואת השאר אני אשאיר לפעם הבאה. עוד הערה אחת אני רק רוצה לומר, יש כאן כפילות מסוימת, היא לא קשורה למה שאמרתי קודם, יש כפילות מסוימת בין פסוק ת' לפסוק י' ב'. ולא עמדנו עליה, אבל כדאי לשים לב. פסוק ת' אומר, ואמר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם, ופסוק י"ב אומר איכה אשא לבדי תוכחכם עצמכם וריבכם. מה, למה צריך פעמיים? כבר אמרת, לא אוכל לבדי, למה עוד פעם איכה אשא לבדי? אז אפשר לומר מפני שהייתה חזרה באמצע, מפני שהייתה הפסקה באמצע, השם לא יעמוד לכם נוסף עליכם דרכם אלף פעמים, אז חוזרים על הדבר הראשון, כבר דיברנו על העיקרון הזה, ולמה הייתה ברכה באמצע? למה צריך להוסיף השם לא יעמוד לכם נוסף עליכם דרכם אלף פעמים? מה? לא, אבל זה ברכה לעתיד. כי לפני כן הוא אמר, למה אני לא יכול לשאת אתכם? כי השם לא יכול לרבה אתכם. ואז מה הבעיה? חז וחליל, השם אתה רואה את זה כדבר רע? אומר, לא, לא, השם אלוהיכם יוסף עליכם. זה לא רע, אבל זה יוצר קשיים אובייקטיביים. כיוון שהוא אמר את הברכה, שלא יעלה על הדעת שהוא מתלונן על הריבוי, אלא מציל בגלל כדבר אובייקטיבי שמקשה עליו, לכן תחזור עוד פעם על הסיבה. זה הסבר אחד, אבל נדמה לי שהוא לא ממצא את העניין. כי מי שיקשיב ללשון ישמע הבדל לא סגנוני אלא הבדל מהותי. הבדל סגנוני כבר אמרתי שכל פעם שחוזרים אז יש שינויים קלים בסגנון, אבל כאן יש הבדל בצליל. מה ההבדל בצליל בין לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוהיכם ירבה אתכם, לבין איכה אשא לבדי תוכחכם ומצאכם וריבכם? כן?
יש הנקודה שאיכה אשא לבדי עבודה ספונטנית, היא עבודה ספונטנית.
אז אתה מרגיש במשהו שאתה צריך לנסה אותו קצת יותר, כי הניסוח הזה הוא לא מספיק. יכול להיות שאני מרגיש ואתה לא, אבל נדמה לי שזה גם כלול בדבריך, אם כי אני לא בטוח. הייתי אומר כך, הסיבה היא שונה לגמרי. כאשר אתה אומר, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוהיכם ירבה אתכם, אז מה היה הסיבה? היא כתובה במפורש. השם אלוהיכם ירבה אתכם, הם אשמים בזה? יש משהו רע בזה? אבל הוא לעצמו מתקן את עצמו שלא יחשבו שיש משהו רע, זה אובייקטיבי. כשהוא אומר, איכה הייתה לבדי תוככם, ומצאכם וריבכם. מה אני שומע מהמילה תוככם ומהמילה ריבכם, אם אני מפרש כמו שאנחנו פרשנו, מה עם הריב שלכם עליי? נימה? שלילית, תלונה. למה אני לא יכול לצאת לבדי? בגלל שאתם מרבים להטריח עליי. נמצא שיש כאן סיבה כפולה למה משה לא יכול. משה מתאר פה סיבה כפולה. סיבה אחת אובייקטיבית, שהיא הריבוי, ואז בלי קשר לאיכות של העם, העם יכול להיות צדיקים גדולים, אבל הרבה אנשים, אחד לא יכול. הסיבה השנייה לא קשורה בריבוי, אלא תוככם, מצלחם וריבכם, שאתם מטריחים, מרבים להטריח. אז הכפילות יכול להיות שרומזת לנימוק כפול. טוב, אנחנו בפעם הבאה נוסיף עוד כמה מילים על הפסקה הזאת, ואז נעבור הלאה.